היום היה מאמר של הדלאי לאמה בניו יורק טיימס. הוא אומר, אם אתה לא יכול להיות טוב, לפחות אל תזיק לאחרים, אל תפגע באחרים. והפרופו ניטרלי, אם קשה לך לעשות דברים טובים, לפחות אל תעשה דברים שליליים. נחזור למעשים הטובים. אנחנו רוצים לחקור את אלה וללמוד את אלה ולהבין את אלה היטב, כי את אלה אנחנו רוצים לצבור כמה שיותר מהר. ארבעה סוגים של מעשים טובים. יהיו לנו הרבה רשימות בקורס הזה, זאת אחת מהן. אז הסוג הראשון נקרא דונדם גאווה. דונדם פירושו אולטימטיבי. גאווה, זה כבר אמרנו, זה מעשה חסד, מעשה טוב. אז דונדם גאווה פירושו מעשה חסד האולטימטיבי, העליון ביותר, הנעלה ביותר. ולמה הכוונה? נזכור שאנחנו באסכולה של הוויבשיקה, ועל פי האסכולה הזאת, מעשה החסד האולטימטיבי הוא טרפה. טרפה זה המילה לחופש, לשחרור. זה מילה נרדפת לנרוונה. אז תשאלו איזה מין מעשה זה, וזה לא בדיוק מעשה, זה מצב. והתשובה היא נכון, המעשה הטוב האולטימטיבי הוא לא בדיוק מעשה, הוא מצב. אז הוא מעשה רק בשם, בפועל זה לא מעשה. מצב שבו פסקו כל הנגעים הרוחניים בתודעה שלנו. אז זה אולי יראה לכם קצת מוזר שמצב נחשב כמעשה חסד עם אימפלקציות של קרמה. כפי שנראה בהמשך השיעור, לכל מצב תודעתי שלנו יש השלכות קרמיות. כמו שאמרנו, לכל אמירה ולכל עשייה יש השלכות קרמיות. מקורן אמרנו במחשבה, ולכן לכל מחשבה יש השלכות קרמיות. ומחשבה, אם תיקחו במובן הרחב יותר, יש מצב תודעתי שבתוכו המחשבה נוצרת, גם הוא יש לו השלכות. יש מצבים שהם יותר טובים ופחות טובים. אז אם תרצו, העליון שבהם, באסכולה הזאת, זה המצב של נרוונה. זה המעשה הטוב הנעלה ביותר. הקושי שאנחנו עוד לא יכולים כל כך לעשות אותו עד שלא הגענו לשם. עכשיו אנחנו מביאים פה את הסיבוב הזה לארבע סוגים של מעשים טובים, שזה העליון ביותר, ולכל אחד מהם, וזה לקוח מהמקראה של השיעור הזה, לכל אחד מהם יש מטאפורה, הדמיה, משווים למה זה דומה, ופה משווים את המצב הזה למצב של אדם שהוא חזק ובריא. זה כמו אדם שהוא בריא לחלוטין, ללא שום מחלות, לא נפשיות, לא גופניות. אז זה ההשוואה שנותנים לנרוונה. תכף תראו בהמשך שאר ההשוואות. אז זה מספר אחד. מספר שתיים, תחזרו אחריי, נורו?
נורו.
ניקי?
שי.
גאווה.
גאווה.
נורו, ניקי, גאווה. זה הסוג השני של מעשה טוב, והוא הרבה יותר רלוונטי לחיים שלנו כרגע, כל עוד לא הגענו לנרוונה. כאן הפירוש של המילים, גאווה זה מעשה חסד או מעשה טוב, ונורו זה טבע או מהות. כי זה סל, זה מילת יחס. ואני זה הוא עצמו, הטבע העצמי שלו. מעשה טוב מטבעו הוא. אז פה אנחנו מדברים על מעשה שהוא טוב ומהותו. והסוג השני, והוא מתחלק לחמישה. יש חמישה סוגים של מעשים שממהותם טובים. אנחנו מדברים על שלושה שורשים של חסד. מעשי חסד יש להם שלושה שורשים. והשורשים האלה הם ההפך של שלושת הרעלים שהזכרנו קודם. אז עכשיו נפרט על זה קצת. אנחנו מפרטים על זה יותר כשדיברנו על גלגל החיים. אז א' הוא מעשה של היעדר השתוקקות, או היעדר תאווה, או היעדר רצייה אפילו אפשר לכתוב.
זה שאת מתה.
אתם שומעים מונח שהוא שלילי, משהו שאין. וזה קצת מטעה, כיוון שהכוונה למשהו שהוא אקטיבי, לא פסיבי. כשאנחנו מדברים על שורשים של חסד, שלושת הראשונים, א' עד ג', יהיה לנו א' עד ה', אבל א' עד ג' הם ההפך משלושת הרעלים. אז אם הרעל הראשון היה השתוקקות או התאבות, אז השורש של החסד הוא היעדר השתוקקות, היעדר התאבות. אבל זה בא במובן חיובי, זה בא במובן של גורם מנטלי שישנו. יש לו שם שלילי, אבל הוא בעצם גורם חיובי. הוא גורם שפעיל במיינד של אדם שעושה וירצ'ו. ובמובן מסוים, הגורם הזה מהווה אנטידוט לרעל של השתוקקות ושל התאבות. ואם השתוקקות או התאבות מקורם בבורות, מקורם באי-הבנה מאיפה בא האובייקט הזה שאני משתוקקת אליו או חפצה בו, האי-השתוקקות הוא כוח שהוא חיובי שגורם לי לעשות מעשה טוב. דוגמא, אם אני פועלת מתוך בורות ואני רואה חפץ יפה בחלון ראווה ואני אומרת, אוי, זה אני מוכרחה שיהיה אצלי בסלון, זה אני חייבת שיהיה לי, ואני עושה הכל כדי להשיג את זה, כולל לעמוד במסים כדי להשיג חפץ יקר שאני משתוקקת אליו. זה מקורו ברעל של ההשתוקקות, ברעל שמונה על ידי הבורות. זה מעיד על כך שאני לא מבינה מה מקורו של החפץ הזה. אני לא מבינה שהדרך היחידה שאני יכולה לפגוש חפץ יפה בחיי, זה על ידי כך שאני עשיתי מעשה חסד בעבר, והייתי נדיבה בעבר עם אחרים. זה הדרך היחידה שהזרעים כאלה כשהם מפשילים, יופיעו כמשהו רצוי ואטרקטיבי בחיים שלי. אם אני עכשיו אעשה משהו שלילי כדי להשיג את זה, אני מעידה על כך שאני לא מבינה מאיפה זה בא, אני חושבת שזה בא מחוץ לי, בלתי תלוי בי. ההפך מזה אומר, אני רואה חפץ יפה, אני מבינה מאיפה הוא בא. הוא בא מכך שהייתי נדיבה בעבר. אני תופחת עצמי על השכם, אבל לא במובן של הנה כמה אני טובה, אלא הנה תוצאה חיובית של כמה חיובית שזרעתי בעבר. ועכשיו אני ממשיכה ומחזקת את הנדיבות שלי. מתוך החוויה החיובית של נפגשתי בחפץ יפה, אני מעמיקה את ההבנה שלי של חוקי הקרמה ושל ריקות, והולכת ומעמיקה עוד יותר את מעשה הנדיבות שלי. אז זה האלמנט של היעדר תאווה, ובעצם להגיד נכון צריך להגיד אי תאווה, כי זה לא חוסר של משהו, אלא קיים משהו שנקרא לו אי תאווה. השם שניתן לזה הוא שלילי, אבל הגורם הוא חיובי. האם זה ברור? שני הדברים האלה הם הפכים אחד של השני. ככל שהבורות יורדת, ההשתוקקות שמקורה בבורות נחלשת, והאי השתוקקות הולכת וגוברת ומגבירה את החוכמה שלי. כתוצאה מזה אני אמשיך לזרוע זרעים חיוביים ואמשיך לסבור קרמה חיובית. אז זה א'.
סליחה, מה ההבדל בנקודה הזאת בין האי השתוקקות ורנונסיישן?
כן, שאלת יפה. למעשה יש קשר עדוק מאוד והולך יד ביד. רנונסיישן והבנה של ריקות והבנה של הרעלים והבנה של מאיפה דברים מופיעים בחיים שלי הולכים יד ביד. אחד מחזק את השני. זה ממשיך את א', אז אם א' היה אי תאווה או היעדר תאווה, אז ב' הוא יהיה היעדר שנאה או אי שנאה או חוסר דחייה.
שאלה נפה.
אז אנחנו אמרנו ש... רעל אחד שפועל בחיים שלי זה ההשתוקקות וההתאבות לדברים שמחוץ לי, מתוך אי הבנה מניין הם באו. רעל אחר שמפעיל אותי זה הפלידה, הדחייה, השנאה מדברים שלא נעימים לי, מדברים שמציקים לי, מדברים שלא מוצאים חן בעיניי, מדברים מכוערים, מדברים שלא נעימים לחושים שלי או למיין שלי באיזושהי צורה. ואנחנו עושים הרבה כדי להיפטר מן הדברים האלה. כמעט כל מה שאתם קוראים בעיתון זה הדברים שאנשים עשו כדי להיפטר מדברים שלא נראו להם. עכשיו היה פה בעיתון בארצות הברית אדם הרג את אשתו שהייתה בהיריון כיוון שרצה להיפטר ממנה כי היה לו רומן עם אישה אחרת. ורעל, הוא מעיד על כך שאנחנו לא מבינים מניין באו תוצאות בלתי רצויות לחיים שלנו. כתוצאה מההבנה הזאת אנחנו פועלים כנגד אובייקט שהוא מושלה, שהוא כוזב, שהוא מחוץ לנו, שמקורו בהבנה לא נכונה של המציאות. כתוצאה מכך אנחנו צוברים עוד קרמה שלילית ומבטיחים שנסבול בעתיד, שבעתיד ימשיכו להופיע חוויות לא רצויות בחיים שלנו. ההפך מזה, האי-שנאה או האי-דחייה, מצב שבו מופיע מה שמופיע בחיים שלי, וכשזה לא רצוי, אני מבינה שהדרך היחידה שזה יכול היה להופיע בחיים שלי זה בגלל שאני זרעתי זרעים שליליים בעבר. התגובה שלי לאירוע שקורה בחיים שלי היא לא תגובה של דחייה. האם זה מזוכיזם? לא, לא. אף אחד לא רוצה לסבול, ובמיוחד בודיסטים לא רוצים לסבול. בודיסטים במיוחד עושים פרקטיס כדי לחסל סבל. אבל חשובה הגישה הנכונה והחכמה לסבל. ההבנה שסבל מקורו במה שעשיתי בעבר, ולכן כשזה כבר מופיע, כשהתוצאה כבר הפשילה ומופיעה בחיים שלי, אני לא אגיב בסלידה, בשנאה ובדחייה לאדם או לתופעה שמופיעים בחיים שלי, אלא אבין מאיפה הם באים. זה הכל. ובינתיים אצטרך כנראה לשאת בתוצאה כרגע. אם לא תיהרתי אותה בעבר והיא כבר הפשילה, זה כבר מאוחר. אבל חשוב לא להגיב בסלידה, בדחייה, בשנאה. חשוב לא לפלונן, לא לקרוא לזה בשמות, לא לעשות את כל הדברים האלה. ויש סיפורים מאוד יפים בספרות הבודיסטית. יש סיפור על מלך קלינקה, הוא נקרא. אז הסיפור הולך שמלך קלינקה, הייתה לו אישה יפה שהייתה המלכה, והמלכה יום אחד הלכה לטייל עם פמליה של המשרתות שלה, והלכו ביער ופגשה נזיר בודיסטי. ומכיוון שהיה לה עניין רב בבודיזם, קראה ברך בפניו וביקשה ממנו שייתן לה שיעור דרמה. אז פנה היא שיושב הנזיר הבודיסטי והמלכה קוראת ברך בפניו ואולי משפילה את ראשה בפניו, ובאותו רגע מופיע המלך על סוסו ורואה את הסצנה ולא מבין אותה נכון. ואז מצווה על חייליו לפגוע בנזיר. והסיפור הולך שהם קורטים את איבריו אחד אחר השני. והנזיר שוחף שמה, ואיבריו נחרטים אחד אחרי השני, וכמובן שכאב רב, והנזיר לא שונא את המלך ולא שופט את המלך, אלא מבין מאיפה בא המעשה הזה. איך אנחנו יודעים מה חשב הנזיר באותו רגע? כי המעשה מסופר לנו על ידי הבודה, שאומר, הנזיר הזה, זה הייתי אני בגלגול קודם. ואחד הגלגולים במשך עידנים שבהם הוא התאמן עד שהגיע להרה מלאה. בפיפור הזה הנזיר הוא כבר מאוד מתקדם ומבין לגמרי שהדרך היחידה שיכול לבוא כזה סבל עליו, כזה כאב עליו, זה מכיוון שהוא זרע את הזרעים לסבל הזה בעבר. כן.
אז אני מבין שבעצם נניח שאותו הרוצח של האישה בהיריון, נניח שאני מכיר אותו באופן אישי, אז לא להתייחס אליו בצורה שלילית.
אין לנו מה לשפוט אותו. מתוך איפה שאני עומדת, אני רואה שהאדם הזה ביצע מעשה שלילי, שיגרום לו לסבל רב בעתיד. אני לא יכולה לקרוא בדיוק מה עובר במיין שלו, ומכיוון שכך, אני לא בעמדה שאני יכולה לשפוט אותו ולהגיד, זה אדם רשע. אני יכולה להגיד שהמעשה שהוא עשה, כפי שאני רואה, מעשה שגורם סבל, ושיגרום סבל לא עצמו בעתיד. סבל רב, רב מאוד. אבל זה ציטטה מהבודה. הבודה אמר שכל עוד אתה לא כמוני, אין לך עניין לשפוט אנשים אחרים, כיוון שכישלון שלך יהיה חרוץ. וכשהוא מתכוון אתה לא כמוני, הוא מתכוון, כל עוד אין לך יכולת מוחלטת לקרוא את המיינד של השני, אין לך מושג מה מניע אותם לעשות מה שהם עושים. אז אין לנו מה לשפוט אותו. מאיפה שאנחנו עומדים, את המעשה אנחנו יכולים להעריך. אנחנו יכולים להגיד שהמעשה הזה, כפי שאני רואה אותו, כפי שאני מבינה אותו, יכול להביא סבל רב לאיש הזה, וכמובן גרם סבל לאישה ולתינוק. אנחנו לא יכולים לשפוט את הבן אדם שעושה את המעשה, כיוון שאנחנו לא יודעים מה מניע אותו. אבל אנחנו כן יכולים לשפוט את המעשה על פי ההבנה שלנו של חוקי הקרמה, כפי שאנחנו מבינים אותה. ולא רק זה, אלא מצווה עלינו לעשות את זה ולפעול על סמך זה. מצווה עליי לעצור מישהו שאני חושבת שאני רואה אותו מבצע מעשה שפוגע. אז את המעשה אני חייבת לשפוט על פי ההבנה שלי של חוקי הקרמה, לא את הבן אדם שעושה את המעשה. ולמעשה האדם שעושה את המעשה ראוי למיטב חמלתי, כיוון שאני יודעת שהוא עכשיו יסבול. נאווה?
האם זה מקנה למדינה זכות להעניש אותו?
הבודהיזם אומר שיש מקום לחוק, צריך שיהיה חוק, חוק מגן עלינו בפני מצב ברברי, צריך שיהיה חוק. איזה מין עונש לתת האיש, זאת שאלה נפרדת. אם העונש בא למנוע רוצח מלהמשיך לרצוח, אז יש צורך לעשות את זה. אם העונש הוא עונש מוות, זאת קרמה שלילית שנאספת על ידי מדינה. זה לא מקובל בבודהיזם. עונש מוות לא מקובל בבודהיזם. כל המתה לא מקובלת. זה בתיאוריה. עכשיו בפועל, האדם יכול לבצע מעשה פשע ולהתאפס ולהיענש, או לא להתאפס ולא להיענש, או להתאפס ולא להיענש. כל הקומבינציות יכולות להיות, וזה לפי הקרמה של אותו בן אדם. המדינה והחוק עושים מה שעושים, ובסוף הקרמה של הבן אדם אומרת אם הוא יישב בכלא או לא יישב בכלא, או אפילו יישב בכלא על מעשה שלא עשה, גם זאת קרמה שמתממשת עבורו. כן. אז זה היה בית. אנחנו כרגע כאמור עושים חלוקה של מעשי חסד, של מעשים טובים. אנחנו כרגע בשתיים של אלו מעשים שהם במהותם טובים, ואמרנו שהגורם הזה שמפעיל אותנו של איש תוקקות הוא אחד מהדברים שהם שורשים של חסד שהם במהותם טובים. הגורם של היעדר שנאה או היעדר דחייה הוא גורם שני שהזכרנו, שורש שני של חסד. והשלישי, ג', כפי שאתם יכולים לנחש, זה היעדר בורות.
תינוק מפה.
היעדר בורות או אי בורות שבעצם זה חוכמה. ההפך של בורות, האנטידוט של בורות זה חוכמה, זה הבנה נכונה של המציאות. שעל זה דיברנו בעצם כשדיברנו על שני הראשונים. אז אם אנחנו חוזרים לשלושת הרעלים, השנאה והתאווה והבורות, אלה מכם שראו את גלגל החיים, הבורות הייתה שם החזיר שבגלגל המרכזי ביותר, והשנאה מיוצגת שם על ידי הנחש, וההשתוקקות מיוצגת לפעמים על ידי תרנגול, לפעמים על ידי יונה. לפעמים הם מצוירים עוקבים זה אחרי זה, ולפעמים הם מצוירים כאילו הנחש והתרנגול יוצאים מפיו של החזיר. זאת אומרת, הרעל של ההשתוקקות והרעל של השנאה, כולם נובעים מתוך הרעל של הבורות. אז זה כשמדברים על הרעלים. וכשמדברים על ההפך, אז אי השתוקקות ואי שנאה מקורם באי בורות. ובחוכמה, זאת אומרת, זה להגיד את אותו דבר במילים אחרות. עכשיו צריך לא להתבלבל, האם פירושו שכל דבר שאני רוצה זה לא טוב, שזה לא טוב לרצות שום דבר, או זה לא טוב לא לרצות שום דבר? לא, זאת לא הכוונה. זה חשוב לעשות את ההבחנה, כי יש לפעמים בלבול, אנשים חושבים שאי השתוקקות פירושו שאני צריכה לא לרצות שום דבר. לא, אני בפירוש רוצה לא לסבול, אני בפירוש רוצה שאחרים לא יסבלו. אני בפירוש רוצה להביא אושר לאחרים. אני רוצה למנוע סבל מאחרים. אני רוצה דברים. ההבחנה היא בין רצייה שמקורה בבורות ורצייה שמקורה בחוכמה. זאת ההבחנה. ואיך נדע מי הוא מי? רצייה שמקורה בבורות תוליך אותי לעשות עבירות נוספות. לעשות מעשים שליליים על מנת להשיג מה שאני רוצה. רצייה שמקורה בחוכמה, לעולם לא אעשה משהו שלילי, כי אני יודעת שאם אני אעשה משהו שלילי, אני לא אביל לאושר, אלא אביל למצב הפוך, לעצמי או לזולת. וחנל לגבי פלידה, או דחייה, או שנאה. השנאה שמקורה בבורות תביא אותי להרוג את האדם שאני לא רוצה בשכונה שלי, ודחייה שמקורה בחוכמה, תגיד, אני לא רוצה שאנשים יסבלו סביבי, ואני אעשה מה שאני יכולה כדי למנוע סבל, מתוך הבנה, מתוך פיתוח של חוכמה וחמלה.
יש לי שאלה.
בבקשה.
דווקא בנושא שאני מאוד עוסקת בו, כשאתה רואה בן אדם שמביא על עצמו סבל, אנשים שחולים בסרטן, עושה את המעשים הלא נכונים גם בהתנהגות וגם באמירות ובכל הדברים, ואתה מנסה להעיר לו כי זו החובה שלנו בעצם, אבל הוא עוד לא בשל לשמוע את הדברים האלה, והוא מקבל אותם בגלל הקרמה שלו כאמירה כנגדו.
כן.
אני מתלבטת. השאלה היא, כאילו, האם אני צריכה בכל זאת להמשיך ולהגיד לו, למרות הקרמה שלו, שהוא לא רוצה לשמוע ומתנגד ולא מבין את מה שאני אומרת, או לשתוק?
כן. תודה על השאלה. שאלה טובה. זאת התלבטות שיש לכל אחד מאיתנו. אנחנו כל הזמן פוגשים אנשים. קל מאוד לראות איך הזולת מדעצמו. קצת יותר קשה לראות את זה על עצמנו. אז כולנו רואים את זה כל הזמן סביבנו, ואחרי שלומדים קצת דרמה, נורא רוצים ללמד אותם. זה בעצם מה שיכול לעזור. אבל כשאדם לא פתוח לשמוע, זה לא יכול לעזור. אז התבונה זה לפתח את הסקיל, את הכישורים הנאותים, לדעת מה מתאים, כמה מתאים, מתי מתאים, באיזה מידה מתאים. וזאת תבונה גדולה מאוד, חוכמה גדולה מאוד. ולוקח הרבה מאמץ והתבוננות, ואימון לפתח אותה. אז כשאדם לא פתוח לשמוע, ללמד אדם שהוא בכלל לא פתוח, ושהגישה שלו היא מאוד אנטגוניסטית, יכולה להזיק לו יותר מאשר לו הועיל, כיוון שיכולה להיות תגובת נגד של זה יסגר עוד יותר. אז כשאדם לחלוטין לא פתוח לשמוע, אנחנו מחפשים דרכים אחרות לעזור לו, מאוד עקיפות. אז אנחנו נעזור לו בדרכים פחותות יותר, אז נביא לו אוכל או תרופה או הקלה פיזית אחרת, משהו שהוא פחות רדיקלי, אבל שהוא כרגע פנוי לקבל. אז זה מצב קיצוני. במצבים אחרים צריך לפתח את התבונה הזאת של לדעת כמה להגיד, מתי להגיד, באיזה אופן להגיד, באיזה מידה להגיד, באיזה מצב להגיד, באיזה צורה להגיד. חוכמה רבה, זה לא קל, ובמיוחד תלמידי דרמה מתחילים, לא יודעים בדיוק איפה לשים את הקו, ומוצאים את עצמם במצבים של קונפליקט ושל מבוכה. הרצון לעזור צריך שיהיה כל הזמן, ואחר כך צריך התבוננות ותבונה, שמלווה את זה כדי ללוות את זה במעשה נכון. האם זה עונה על השאלה?
תודה, בהחלט.
יופי. אז עכשיו אנחנו עוברים לדלת. דלת והי הם בקטגוריה קצת אחרת, עדיין אנחנו עוסקים בשתיים שאלו מעשים טובים מטבעם, במהותם. ודלת והי, וזה יש לכם במקראה, הטענה היא, בעבידה מהקושה, שבכל מעשה טוב שאנחנו עושים, הם נוכחים, בצורה כזאת או אחרת. אלו שני גורמים שנמצאים במיינד שלנו, בכל פעם שאנחנו עושים מעשה טוב, ואלו מכם שלמדו את קורס מספר 7, הקורס על הנדרים של הבודיסטפה. אולי פגשו אותם כבר, הם חברים ותיקים שלכם. אחד השיעורים מלמד איך שוברים את הנדרים של הבודיסטפה. שוברים אותם בין השאר כששני אלו לא נוכחים. אז מה זה נוצה? נוצה, התרגום שמופיע פה זה בושה, אבל אני מעדיפה בעברית לקרוא לזה כבוד עצמי. אז נוצה זה אותו אלמנט שנוכח, שנמצא במיינד שלי, שמונע ממני מלעשות מעשה שלילי בגלל הכבוד העצמי שלי. בין אם מישהו רואה מה שאני עושה או מישהו לא רואה מה שאני עושה. זאת אני לא מרשה לעצמי לעשות מעשים של סחיבה למשל, גם אם אף אחד לא תופס אותי. בגלל הכבוד שיש לי לעצמי, בגלל שאני יודעת שזה יברא מכשולים בדרכי להערה ויגרום לי סבל. מעין מצב של להתבייש לעשות משהו כזה, אני מתביישת לעשות משהו כזה, אבל אני מתביישת מעצמי, בגלל הכבוד העצמי שלי. אני לא אעשה משהו שלילי. זה ד' והי, הצ'ליו, זה אותו הדבר כשאנחנו מכניסים עכשיו את הזולת לתמונה. מתחתיו יש התייחסות לזולת. זה אותו הגורם שנמצא במיינד שלי ושמונע ממני לעשות מעשה שלילי בגלל כבוד לזולת או מיראת הזולת. בגלל שאם מישהו יראה אותי עושה את זה ויודע למשל שאני בודיסטית או שאני עוסקת בדרמה, אז הוא יבטל את הדרמה ויבטל את הבודיזם. אז אני במיוחד אזהר איך אני מופיעה בעיני אחרים, איך ההתנהגות שלי מופיעה בעיני אחרים, איזה רושם אני משאירה. זאת אומרת, אם הראשון היה שאני נמנעת ממעשה שלילי בגלל שאני מתביישת מעצמי, השני הוא אני מתביישת מן הזולת, אבל מתביישת במובן החיובי, במובן של כבוד לזולת או כבוד לעצמי. אלו הגורמים שאם אנחנו מפתחים מודעות, אנחנו מתחילים להבחין בהם שהם משחקים תפקיד בהחלטות שלנו לעשות כך או לעשות אחרת, ואנחנו רוצים לחזק אותם. אנחנו רוצים דרך המודעות שלנו להתאמן לחזק אותם. זה מה שיביא בסופו של דבר לשינוי בהתנהגות שלנו, ולשינוי באופי שלנו, ולשינוי במיינד שלנו, שבסופו של דבר יקרב אותנו להערה. עד כאן דיברנו על חמשת הגורמים, חמשת המרכיבים של מעשה שהוא טוב ומהותו. אם אנחנו נחזור, אמרנו שיש הדמיות לכל אחד מהסוגים, אז אם המעשה הטוב האולטימטיבי שזה היה נרוונה, ההשוואה הייתה לאדם שהוא בריא וחזק, פה זה מעשה שהוא טוב ומהותו. ההשוואה היא לצמחי מרפא, שמטבעם מביאים ברכה, מביאים תועלת. ודרך אגב, אם דיברנו על להימנע מלעשות מעשה שלילי בגלל כבוד לעצמי או כבוד לזולת או יראה לזולת, אחד המעשים הטובים החזקים שאנחנו יכולים לעשות מבחינה קרמית זה להימנע ממעשה שלילי כשאנחנו בדיוק על סף לעשות אותו. אנחנו בדיוק על הסף של להשמיץ מישהו בעיני הזולת. אנחנו אומרים משהו שלילי לבית על ג' ואני עוצרת בדיוק על הסף. זה מעשה מאוד חזק מבחינה קרמית. זה איך שאני מסובבת את גלגלי המכונה, מחזקת את החסד במים שלי.
אם הכל ריק, אז מה אכפת לי בעצם, מה אחר חושב עליי? למה לא להסתפק בדלת, שזה בעיניי הרבה יותר חשוב? המעשה שנעשה מתוך מחויבות ויושרה ואינטגריטי?
בגלל שאת במהיינה.
הבנתי.
את במיוחד פועלת בגלל הזולת. הפוקוס שלך הוא על הזולת. גם כשאת עושה דברים מתוך כבוד עצמי, זה כדי לספר את עצמך, כדי שתוכלי להועיל לזולת. כן. עכשיו אנחנו עוברים לצור השלישי של מעשים טובים, ושלוש, אנחנו נגיד שזה מעשה שהוא טוב בגלל הנסיבות המנטליות. אנחנו כאילו הולכים ומתרחקים, אנחנו הולכים ויורדים ברמה. אם התחלנו ממעשה טוב אולטימטיבי ועברנו למעשה שהוא טוב ומהותו, ומנינו חמישה סוגים של כאלה, עכשיו אנחנו מתרחקים עוד קצת. אנחנו אומרים, אלה הם מעשים טובים בגלל הנסיבות המנטליות. למה הכוונה? אנחנו אומרים שאם אני יוצרת כוונה מאוד חיובית לעשות משהו טוב, אני הולכת עכשיו להקים בית חולים, ואני עכשיו מתכננת איך לעשות את זה, ואיך לאסוף את הכספים, איך לבצע את העניין, ואני זוכרת כל את הסיבות למה אני עושה את זה, כי אני רוצה להקל על סבל. בזמן שאני עושה את זה, בזמן שאני פעילה בכיוון הזה, עדיין יש לי תחושות שונות בגוף שלי, במיין שלי, זה נעים לי, זה לא נעים לי, קר לי, חם לי, יש לי הבנות שונות שאני רוכשת, יש לי מודעויות שונות שקורות באותו זמן, תובנות שונות שקורות. כל אלה הם גורמים מנטליים שמתרחשים במיין שלי בזמן שאני מתכננת את הבית חולים וכך הלאה. אנחנו אומרים שכל הדברים האלה, כל הגורמים שמתלווים במיין שלי נצבעים על ידי הכוונה הטובה שיש לי במעשה שאני עושה. כאילו מקבלים את הצבע של המעשה הזה. אז הם, הגורמים המתלווים, הם גורמים מתלווים שישנם במיין שלי כל הזמן, אבל בגלל המעשה החסד שאני עכשיו באופן מודע מתכננת או מתכוונת, זה צובע את כל הגורמים האלה. אז אנחנו אומרים שהגורמים האלה הם עצמם מעשים טובים בשל הנסיבות. לא מעצמם, אבל בשל הנסיבות. בגלל שהם שוכנים באותו מיינד שבו יש עכשיו כוונה כל כך חיובית. אז זה מספר 3, מעשים טובים בשל נסיבות מנטליות או הקשרים מנטליים. וההשוואה במטאפורות שאנחנו נותנים, אם קודם דיברנו על צמחי מרפא, אז פה המטאפורה היא המים שמשמשים לערבוב צמחי המרפא. ופה זה בא קצת מהרפואה הטיבטית. ברפואה הטיבטית הם נותנים לכם עשבי מרפא בצורת גלולות, זה מין כדורים קטנים כאלה שהם כובשים אותם נורא חזק. אחר כך הפציינט צריך לטחון אותם ולערבב אותם במים חמים. ולתת לזה, להתערבב קצת, ואז שותים את המים האלה. אז המים שבתוכם נמצאים צמחי המרפא הקדושים, זה השוואה פה למספר 3. מספר 4, אלו מעשים שהם טובים בגלל הכוונה. ופה יש מילה חשובה שאני ארשום לכם בטיבטית.
כולם.
למה היא חשובה? בגלל שהכוונה היא כל כך חשובה. בכל הסיפור של קרמה, כוונה יש לה תפקיד נורא חשוב. למה מתכוונים כאן? לכל המעשים של אמירה ועשייה. כל אמירה ועשייה שהם טובים בשל הכוונה שמלווה אותה. האם דיבור הוא מעשה טוב? דיבור הוא תופעה פיזית. אני משמיע דציבלים על ידי שמיתרי הקול מועדים ומשתפשפים. אין בו טוב ואין בו רע מצידו הוא. מה שעושה אמירה לטובה זה הכוונה שמלווה אותה. עכשיו, אני יכולה להתכוון נורא טוב ולהגיד משהו, והאדם ששמע את מה שאמרתי נפגע. זה קורה הרבה. מעיד על מה? מעיד על כך שעל התוצאה אין לי שום שליטה. יש לי שליטה על הכוונה שלי. התוצאה זה לפי הקרמה שאדם ששמע את מה ששמעתי. אם הייתה לו קרמה שמפשילה לתוצאה בלתי רצויה, אז אני אומרת מה שאני אומרת, והוא שומע משהו לא נעים. אז פה אנחנו מדברים מהצד שלי. מצידי אני, המעשה הוא טוב אם הייתה לי כוונה טובה בעשייה שלו. ופה יש סיפור יפה מהפולקלור הבודיסטי. הבודיזם בא אלינו מהארצות שבהן יש מונסון, יש קשמים עזים. אז הסיפור הולך על ארץ בודיסטית, ויש שם פסל שעומד על אם הדרך, פסל של הבודה, ועובר נזיר, ויורד גשם זלפות, והנזיר רואה את הפסל הזה חשוף, ואומר, אוי, פה הבודה נרטף ככה בגשם החזק, ומאחר שיש לו כבוד לדרמה, וכבוד לבודה, וכבוד העקיפין, לכל ייצוג של הבודה. אז הוא אומר, אני צריך להגן על הפסל הזה, אבל כל מה שיש לו עליו, זה הגלימה שהוא לובש אותה, לפי חוקי הנזירות, הוא לא יכול להוריד, בגלל הצניעות, והדבר הנוסף שיש לו זה זוג סנדלים מרופתות. אז הוא לוקח את הסנדלים ושם על ראש הפסל של הבודה. אז הכוונה שליפתה את המעשה עושה אותו למעשה חסד. עוברים כמה ימים והגשם נפסק ועובר נזיר אחר ורואה את הפסל הבודה ואומר איזה אידיוט פה שם נעליים בלויות על הפסל של הבודה. ומוריד את הנעליים מהבודה. גם הוא עשה מעשה טוב בגלל הכוונה. המעשה של לשים ולהוריד, מעצמם הם ריקים, והכוונה עושה אותם למעשה חסד או משהו אחר. צריך להגיד את ההדמיה, את המטאפורה. אז אם אמרנו שבמספר 3 זה היה כמו מים שבהם מערבבים את צמחי המרפא, אז במספר 4 זה כמו אישה ששותה את המרקחת של צמחי המרפא, ואחר כך החלב שהיא נותנת לתינוק שלה, זה מספר 4. זה החלב שהוא נתון תחת ההשפעה של צמחי המרפא. ומה הכוונה? זה בא להמחיש את העניין שהאמירה והעשייה הם כאילו בקצה הרחוק של המעשה הטוב. הם התוצאה אחרי שאימנו את כל הגורמים של מעשה טוב נשואים בתודעה שלנו. אי תאווה, אי השתוקקות, אי שנאה, אי בורות. יש לנו את הכבוד העצמי, את היראה לזולת, הנסיבות של המיינד שלנו חיוביות, ואז יצרנו כוונה שגורמת למעשה. המעשה הוא בקצה הרחוק של ההשתלשלות הקרמית הזאת. אז זה כאילו, זה החלב שיוצא אחרי שהאימא שותתה את שמחי המרפא. עכשיו, כל מה שאמרנו בקשר למעשה חסד, יש לו את המקביל שלו כשמדברים על מעשים רעים, על מעשים שליליים. ואנחנו לא ניכנס לפירוט, אתם יכולים להשלים את זה בעצמכם. רק אולי נגיד במילה אחת, במספר אחד אמרנו שמעשה החסד האולטימטיבי הוא נרוונה, אז מה יהיה המעשה השלילי האולטימטיבי? מה ההפך מנרוונה?
סבל.
סמסרה. אז מה אנחנו בעצם אומרים? מכיוון שאנחנו כולנו שרויים בסמסרה, אז אנחנו בעצם אומרים שהחיים שלנו כמו שהם עכשיו, הם המעשה הרע האולטימטיבי. למה הם מעשה רע האולטימטיבי? כיוון שחיים בסמסרה, כל ההבנה שלנו היא לא נכונה, כל המעשים שלנו מקורם בבורות, וזורים זרעים לסבל. ולכן כל רגע שאנחנו ממשיכים בסמסרה, אנחנו זורים זרעים להמשכה של הסמסרה, ולכן זה המעשה האולטימטיבי השלילי ביותר. שוב, זה לא מעשה במלוא מובן המילה, זה נומינלית מעשה, אבל במקביל למה שאמרנו על נרוונה. אז השאיפה שלנו כמובן זה לצאת כמה שיותר מסמסרה. וכל מעשה שאנחנו עושים בכיוון הזה הוא מעשה חיובי, מעשה טוב. וההשוואות, אם קודם דיברנו על שמחי מרפא, אז כל ההשוואות כאן הן דומות, רק שבמקום שמחי מרפא שמים רעלים, או שמחי רעל, שמחים רעילים. אם אנחנו מדברים על קרמה ועל מעשים טובים ועל מעשים שליליים, מה צובר קרמה חיובית, מה צובר קרמה שלילית, לפי מסטוב הסובנדו יש 84,000 מעשים שליליים שאנחנו יכולים לעשות. 84,000. אז אנחנו לא נמנה אותם. מתוכם יש 10 שהם חשובים ביותר. מה עושה אותם חשובים ביותר? זה שיש אותם לכל אחד. לכולנו יש אותם. בצורה כזאת או אחרת. ואם אין לנו אותם בצורה אקטיבית, יש לנו אותם בצורת זרעים. שאנחנו נושאים בזרם התודעה שלנו. אלו העשרת הכללים, שלושה של גוף, ארבעה של דיבור ושלושה של מיינד, שאנחנו מצווים להכיר אותם, ללמוד אותם, ולהימנע מלבצע אותם, ולהתאמן בלבצע את ההפך שלהם. אז אני אעבור על זה בקיצור. אנחנו נדבר בשבוע הבא על האימפליקציה של כל אחד מהדברים האלה. איזה סבל אנחנו אישית נסבול כתוצאה מכל אחד מאלה, נדבר על זה בשבוע הבא. הראשון, הריגה.
סוקצ'ו.
מסע החמור הראשון, הריגה. הריגה של מה? של כל יצור חי, כולל את עצמי, כולל עוברים. לפי הבודיזם גם עובר, הוא נכנס בקטגוריה של יצור חי, עובר יש לו את הפוטנציאל של להגיע להערה, ולכן המעשה של הריגת עובר הוא חמור. לא כולל צמחים. צמחים לפי הבודיזם לא נכנסים בקטגוריה הזאת, אין להם את אותו המיינד שיש ליצורים החיים האחרים, במובן של בחירה ובמובן שיכול להביא אותם להערה. אז למרות ש... הם צורה של חיים, הם לא נכנסים בקטגוריה הזאת. כאן נכנס כל הדיון שהיה לנו של הריגה מתוך רחמים. כל הריגה יש איתה קרמה שמביאה לנו סבל. ההפך מהריגה, שמירה על חיים. נדבר על זה יותר בפעם הבאה. 2. גניבה. המונח הטיבטי שמשתמשים בו זה...
מג'ין לן.
לקחת מה שלא ניתן. אז זה בעצם קטגוריה מאוד רחבה. כל מה שלא ניתן באופן חופשי לא לקחת. מה שלא ברור שניתן, או שלא קיבלתם רשות לקחת, לא לקחת. ופה הוא משחק מאוד חזק העניין של נוצה, של כבוד עצמי. אני לא מרשה לעצמי לקחת, כי אני יודעת שזה יביא לסבל וירחיק אותי מהערה. השלישי...
לא קיים.
התנהגות מינית שאינה הולמת, בעיקר כולל ניאוף, שזה אומר יחסי מין עם אנשים שיש להם כבר מחויבות עם מישהו אחר, או שלי יש מחויבות עם מישהו אחר, יחסים שהתחייבתי להם, לאו דווקא חוזה נישואין. יש עוד הרבה דברים שנכנסים בקטגוריה הזאת, כגון יחסי מין עם קרובים, ויש שם פירוט מה זה קרובים, יחסי מין עם קטינים, יחסי מין בנוכחות תמונה של הבודה. ויש שם עוד הרבה כללים, לא ניכנס לזה כרגע. כל אלה התנהגות של גוף. ארבעה שקשורים בדיבור. הראשון שבהם זה שקר.
זו מה?
בשקר אומר, כל צורה שהיא שבה אנחנו משאירים רושם כוזב במודע. אם אנחנו במודע משאירים רושם לא נכון, גם אם לא אמרנו מילים לא נכונות, זה שקר. למשל, אם אנחנו קצת מגזימים בקורות החיים שלנו, זה נכנס בקטגוריה הזאת. אנחנו משאירים רושם לא נכון. במידה שיש לנו שליטה והבנה ומודעות, אנחנו צריכים להימנע מלהשאיר רושם כוזב. במישרין או בעקיפין. חמש.
טראומה.
דיבור מפלג. דיבור שבו אנחנו מפרידים בין בני אדם. וזה צורת התנהגות שאנחנו נגועים בה כולנו. אני פוגשת אדם שהוא חבר ואני מתחילה לשוחח, והשיחה מתגלגלת למישהו שלישי, והחבר שלי אומר, את יודעת, הוא נורא מעניין, יש לו רעיונות נורא מקוריים. ואני אומרת, כן, אבל, האבל הזה מיד צריך להעיר נורא אדומה. כי עכשיו אני הולכת להגיד משהו שישאיר אפילו רושם קטן, אבל קצת יותר שלילי וקצת ירחיק את החבר שלי מאדם השלישי. ואנחנו כולנו עושים את זה כל הזמן, נורא צריך להיזהר. אז זה היה מספר 5, מספר 6.
צקצוב.
דיבור בוטב, דיבור גס, צעקות, נזיפות. זה לאו דווקא חייב להיות שמרימים את הכל. זה יכול להיות אפילו שאנחנו אומרים את כל הדברים הנכונים, אבל מתוך כוונה שהיא שלילית, והשומע שומע. מספר 7 זה...
תיקר.
דיבורי סרק. עיסוק בדיבורים שהם חסרי משמעות. לבלות שעות בשיחה שבה אנחנו לא יכולים להביא שום תועלת. כגון דיון בתוצאות ספורט או בפוליטיקה, איפה שאין לנו השפעה. לא איפה שיש, איפה שאין לנו השפעה. אחת הצורות הקשות של דיבורי סרק זה להגיד תפילות בלי לשים את הכוונה במילים, סתם למלמל את המילים. דיבורי סרק. עד עכשיו היה מעשים שקשורים בעשייה ובדיבור, ועכשיו אנחנו עוברים 3 של חשיבה. אז מספר 8, שהוא הראשון מבין 3 של חשיבה, זה לחמוד.
נפסם.
יש לשני משהו יפה, אני רוצה את זה לעצמי. הוא השיג את הקידום בעבודה, למה לא אני? ואז כתוצאה מהלך מחשבה כזה, אני עושה דברים להכשיל את הזולת. זה בדיוק כמו לחמוד בעשרת הדיברות. זה 8. מספר 9.
נוסם. רצון רע, כוונה זדונית.
יש לו שני מרכיבים. הראשון שבהם הוא שמחה לעד, או אם מישהו נפגע, או מישהו סובל, או מישהו נכשל, ואנחנו שמחים לעדו. והמרכיב השני, צורות עין, שזה ההפך, מישהו סוף סוף מצליח, ואנחנו לא מפרגנים, לא שמחים בשמחתם. אז זה 9. זה צורות חשיבה מאוד קשות, יגרמו לנו הרבה סבל, אם נעסוק בהם. ומספר 10, שהוא האמא ואבא של כולם.
לוקטה.
זה השקפה שגויה. בעיקר פירושו לא להאמין לחוקיות של קרמה, לא להאמין שיש קשר בין מה שאתם עושים למציאות שלכם, לא להאמין בסיבתיות בצורה נכונה, זה בעיקר. זה קשור בלא להאמין בגלגולים וכך הלאה, כי אז אתה אומר צדיק ורע לו, סימן שלא צריך להיות טוב. עוד שתמיד זה הולך, אבל לפעמים לאורך גלגולים. לא תמיד אתם יכולים לגלות את הסיבה באותם החיים.
שאלות? אז היה כיף לפגש אתכם שוב, וניפגש שוב בעוד שבוע.
חמה ולבנה היא ידויה ובמינים של כל חסד בן האתם במילי לחמה ולעם שמה כגם של נעתה במילי לחמה ולעם שמה
לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו טובה.
עידן גורו רק נאמן ועלה כאן ואת היה.
או תעשייתי זוהר ומוכה, יש לי מונה כל החי לבריאה, מכלולים של חסד וחוכמה, ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משני אלו בנו. ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משני אלו בנו.
להתראות.
להתראות ותודה רבה.